Amen. היי, בהמשך לשיעורים שדיברנו קודם חנוכה על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, יחיד ומיוחד. ידוע שתקנו לנו רבותינו כיוון שיעקב אבינו עליו השלום הוא, ואני אזכיר גם את עליו השלום, היום נפטר בעוונות, יעקב בן שרה, תותיאן, היה יושב פה מהוותיקים של השיעור, שהלך בפתע פתאום. ותהיה נשמתו צורה ליצור החיים. יעקב אבינו, שבאו אליו בניו, אמר להם, שמע ישראל. הם אמרו לו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והגמרא דנה, איך נעשה? משה רבנו לא הזכיר ברוך שם, הזכיר שמע ישראל. פרשת, איזה פרשה זה? לא, שמע ישראל. ועד חנן. אז משה רבנו לא הזכיר, אבל יעקב הזכיר. בסוף הגמרא אומרת, נאמר את זה בלחש. והסיבה שאומרים בלחש, לא מטעם זה. לפי הזוהר הקדוש, זה עובר על השכינה הקדושה. חוזר, ברוך שם, אחרי שאני אומר אחד, אחד יחיד ומיוחד, אני אומר, אנחנו מברכים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו שאומרים בבית המקדש. כלומר, שיגיע היום במהרה, ששמו של השם יתברך יתפשט בכל העולם כולו, מה שאנחנו אומרים עלינו לשבח, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כלך תיכה כל ברך וכולי וכולי, והיה השם אחד ושמו אחד. אז זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו צריך להיזהר מאוד, אני האמת היססתי אם לדבר בזה או לא, אבל זה דבר צריך. כיוון שמצוי בלשם ייחוד שאנחנו אומרים קודשה וריחו ושכינתה, והרבה מקומות בתלמוד נזכר שכינה, צריך להיזהר מאוד שלא להפריד חס ושלום למעלה ולחשוב שיש חלקים. לא, אין חלקים. אבל אנחנו אומרים אחד, מה מכוונים? אחד, יחיד ומיוחד. פירוש אחד שאין בו חלקים. אחדות מוחלטת, הקדוש ברוך הוא. ויש בזה, הרמב״ם מעריך בזה מאוד. יחיד שהוא לבד עושה הכל. אין לו עוזר ואין לו סגן ואין לו ממלא מקום ולא חס ושלום לפניו, לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. ומיוחד שעושה הכל בבת אחת הפוך. מכה את החוטים שם, ושומר את ישראל כאן, הורג את אלה, מה שמם, לא רוצה להגיד את השמות שלהם, החזב טינה, טינה ברסום, מכה אותם ואותנו שומר, וכן זה הדרך. אז זה מיוחד, כמו שהגברה אמרה, ממית ומחיה, מכה ורופא ביחד, והכל הוא עושה, לא על ידי שניהם. עכשיו, מה זה מושג שכינה? אני אגיד לכם מילה אחת, שלא יהיה לנו בראש חלילה מחשבות אחרות. כי יש שהסבירו כל מיני הסברים, לא, וצריך להיזהר. פירוש אור השכינה זה אור של הקדוש ברוך הוא, היינו הך. ובמילה אחת, מה שדיברנו אז, תחשוב ותתאר איך אור השמש מאירה ביום דרך פתחים וחלונות בכל מיני חדרים, בכל מיני בתים, בכל מיני מקומות. השמש היא אחת, אבל היא נכנסת לבית, אם אתה פותח את החלון, נכנס שמש. אתה סוגר, אין שמש. זה לא אומר שהשמש אצלך ולא אצלו. זה לא אומר שחלק מהשמש פה וחלק מהשמש שם. לא. חלק מאור השמש שאתה פתחת, זה אצלך בבית. חלק מאור השמש שאתה לא פתחת, אצל הבית השני לא נמצא. או יש מרתף שאין שם השמש. וכן אז זה הדרך. אותו הדבר אור השכינה. זה אור של הקדוש ברוך הוא ששורה כאן. יורד לארץ, כך הוא גזר הקדוש ברוך הוא. כך כותב הגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים בחלק א', סימן א'. סימן הראשון שהוא כתב זה היה על זה. והוא כותב שם שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתפשט מלכותו העליונה. היא אות האחרונה שבשם הוויה. תתפשט פה עלינו. והאמת, איפה השכינה נמצאת? אנחנו עוד ניכנס לזה בעזרת השם, אם ייתן השם זמן וכוחות. השכינה נמצאת בכל קטע וקטע, בכל יהודי ויהודי שעובד את השם. ובכל נשמה ונשמה. בכל בית הכנסת ובית הכנסת. ובכל בית מדרש ובית מדרש. תכף תראו שגם בתלמודי תורה, כך כתבו הפוסקים, שם נמצאת השכינה יותר. אפילו שיש שם ילדים קטנים, אין שם מניין. וכן השכינה נמצאת במקומות קדושים. ולכן אנחנו צריכים להיזהר מורה שכינה. וספרי, או ספרי, מרן היה אומר ספרי, לא ספרי. ספרי פרשת נשוא. על הפסוקים של ברכת כהנים. שם שאל, מה זה יאר אדוני פניו אליך ויחונקה? מה זה יאר השם? מה יאר? אז תנא אמר, ייתן לך מאור פנים. זאת אומרת, זה הבדל גדול אם המלך מאיר פניו אליך או לא מאיר פניו. לכן כל דבר. אז יאר, אנחנו מתפללים ומברכים, שיאר השם פניו אליך. רבי נתן אומר, רבי נתן זה אותו רבי נתן, חברו של רבי מאיר, רבי נתן בבלי, אומר, מה זה יאר? ייתן לך מאור השכינה. זאת אומרת, כשאדם מקבל אור השכינה, אז יש לו רפואה, יש לו הצלחה, יש לו חוכמה, יש לו עושר, יש לו פרנסה, בריאות, כל הדברים הטובים יש לו לאדם. ואני קצת אשתדל לקצר, כיוון שהמאמרים רבים מאוד, אבל יש ברא במסכת מגילה, בכף ת'. שם רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, ועליכם, ועל החיילים שנמצאים בתוך לוע האויב, שרבי שמעון שם יושב איתם וישמור עליהם. איי, 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 חביבין ישראל, ככה הוא אומר, שבכל מקום שישראל גלו, השכינה הלכה איתם. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראו מי זה רבי שמעון בר יוחאי, כמה אוהב את עם ישראל. אז הוא אומר, גלו למצרים, שכינה גלתה איתם. יש לנו פסוקים, נקרא את זה השבת. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אענך גם עלו. אז זה כתוב שם, הנגלו נגליתי למצרים, אומר לנביא. אז זה במצרים הוא ירד. אחר כך הוא אומר, וגלו אחר כך לאלם, אלם זה באפריקה, גם שמה, היה כסאי באלם, כך אומר. גלו לבבל, גלה, השכינה גלתה איתם. שכך הנביא אומר, למענכם שולחתי בבלה. אז זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. תראו. אחר כך הוא אומר, גלו לאדום, זה עכשיו באדום, גלו את אדום אנחנו, אדום וישמעאל. גלו לאדום, גלתה שכינה איתם, שנאמר מזה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה, עתיד הקדוש ברוך הוא לנקום את הנקמות של עם ישראל, מה שהם הרגו בנו. ולעתיד לבוא, גם כן הוא יהיה איתנו, שנאמר, שב אדוני אלוהיך את שבותיך. כל זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. מה ושב? אומרת, צריך לומר, והשיב השם את שבותיך. והשיב לא נאמר, אלא ושב. בפירוש, הוא נמצא איתנו בגלות, עמו אנוכי בצרה. אז הוא נמצא איתנו, הקדוש ברוך הוא, בכל מקום. עכשיו, הרב פעלים אמרתי לכם, בחלק א', תחילה, רבי יוסף חיים, שהיה מקובל גדול, כתב, זה ניצוץ אור של המלכות העליונה, שמאירה, בכל מקום, בתי כנסת, בתי מדרש, בעיקר בכותל המערבי, מה שאמרו במדרש, בכמה מדרשים, בזוהר, אמר ביהודה, מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבה, שנאמר, הנה זה עומד אחר כותנו. מי זה הנה זה? הקדוש ברוך הוא. זה קורא לו שכינה. למה? לאור שלו ששוכן פה, זה הוא. אז הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום. וכן גם כן, שאדם יושב בביתו ועוסק בתורה, אז השכינה נמצאת. איפה ראינו? פסוק. כל המקום אשר תזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אז הנה, גם הקדוש ברוך הוא בתוך הבית שלך, אם אתה מברך, מתפלל, אני יודע מה עושה, זה לומד תורה, יבוא, הוא בא. גם בדרך, לכתך בדרך, שרובך וקומך. אלא מה? יש יותר אור ויש עוד יותר אור. מידה. כך כתב גם רבנו חיים בן עטר. מצאתי את דבריו בכמה מקומות, הוא מפרש שתדע, אור השכינה, הוא לפעמים נמצא במקום מסוים באור רב, גבוה, ולפעמים באור מועט, תלוי לפי האנשים, לפי ההשתדלות, לפי הכוונה. ויותר מכל זה, אנחנו כעת במלחמה. אומר הזוהר הקדוש, שבכל מלחמות ישראל, פרשת תרומה, קוף נון חט. תזכור, פרשת תרומה, מביא שם הזוהר הקדוש. זה זוהר, אני אספר לכם סיפור קטן. שהיה ששת הימים, מי שזוכר, היה מתח גדול, שלושה שבועות, שהוא המחשמו המוסרי, הלך, עשה הסכם בהתחלה עם סוריה. אחר כך הלך לירדן, עשה גם איתו הסכם. שלושתם, עלינו, ואמר, יזרוק את ישראל לים. כן, מחשמו. והיה לו נציג באום, אחמד שוקרי. משוגע כמוהו לא היה. מדבר בערבית, איזה שטויות. והיה כל הזמן מקלל, והוא מעכו יענו. אז רק אמרו שכנראה ברח מהבית חולים שהיה שם. בקיצור, אז האחמד הזה שהיה מתחיל לדבר, כולם היו צוחקים שם. מת מזמן, זמר. ורצה להיות שר, אחר כך רגשו אותו, היה איתו סיפורים. נו מעל נדן. בקיצור, אז היינו בשושנים לדוד, היה ללג לעומר. זה היה בתוך ימי המתח. המתח התחיל אחרי יום העצמאות, הרבה לא יודעים איך זה התחיל. רבין היה רמטכ"ל. מה עשה? חסר דעת. הוא התראיין לעיתון במחנה ואיים על על הסורים. אמר, אנחנו נפיל להם את כל המטוסים. מיד זה המצרי, אתה נגד הערבים, נראה לך מה זה. נכנס לסיני עם כל הטנקים שלו וישב שם. והצועק, התחרק אשכול, שיזוז אשכול, הוא לא עושה כלום. שלושה שבועות היה מתח גדול פה, לא היה לחם, לא היה חלב, לא היה כלום, למה? גייסו את כולם למילואים. אז אם היינו צריכים לבית לחם וחלב, היינו הולכים לתנובה פה ברחוב ירמיהו, ולחם לברמן או לאנג'ל, ולוקחים משם. היינו קונים שם, משלמים, כן. אז לא היה כלום, לא היה כלום, ואנשים רוקנו את החנויות. והיו כמה רשעים, אני זוכר אותם, עשו עצמם צדיקים, שהפקיעו מחירים של הסוכר ועוד דברים, יוצרי יסוד. לא משנה כרגע. טוב, כדור שפה עושה חשבון עם כל אחד, אל תדאג. אז היה מתח גדול, והיה ללג לעומר, אז זה התחיל באמצע אייר, שבוע ראשון של אייר, שבעה באייר בערך, זה התחיל המתח, ונמשך עד כפוו באייר. כפוו בערב, ליל כפוו, אז פרצה המלחמה. אז עד כפוו, יוצא ל"ג לעומר, אף אחד לא נסע כמעט למירון. היו אנשי המקום אולי שם קצת, אבל גם הם פחדו. אנחנו ישבנו בשושנים לדוד. אמרתי להם, בואו נלמד תיקון של הילולה רבה, של ל"ג לעומר. נפתח לנו הזוהר הזה שאמרתי לכם. טוב, תרומה, קוף נונחת. פתח רבי שמעון ורוחי ואמר, אמר דוד, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. בזאת, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זאת היא שכינתה. הוא אומר שבכל מקום שנלחמים עם ישראל, מיד השכינה מופיעה ועושה את המלחמות. ושם הזוהר העריך, וזאת אשר דיבר עליהם אביהם, מזה יעקב אבינו, פרשת ויחי. וכן, איך אמר יוסף הצדיק, השבת קראנו, זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ארא. אחר כך, בפרשת החרמות, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אל תפריע לי, הקדוש ברוך הוא זה מבלבל, אומר למשה רבנו, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. וכן, משה רבנו עצמו אומר, וזאת התורה אשר שם משה. אז כל מקום שכתוב זאת, הוא מדבר על השכינה, שהיא נמצאת איפה שיש תורה, איפה שיש ישראל, ושם. רבנו מנחם מרקנטי, שהיה מקובל גדול, כתב, הוא מביא את הפסוק, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש. הוא אומר, איזה מחניך? לתת אויביך לפניך. הפסוק אומר, זאת אומרת, כשיש מחנה של צבא, והקדוש ברוך הוא יוצא שם ונמצא בין החיילים ובין אנשי השריון והאוויר והים וכו' וכו', אז הוא נמצא איתנו והוא הולך לתת אויביך בידיך. אז אומר שם רבי שמעון בר יוחאי, אם כן אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא עם אור השכינה ביחד לעשות את המלחמות. ורבן מנחם מרקנטי מביא שהתרגום אנקלוס תרגם, מתהלך בקרב מחניך, היא שכינתה מתהלכה בנח. השכינה לידך, אז יותר בעת מלחמה, יותר נמצאת אור השכינה מיום רגיל. זאת אומרת, כמו שפה יש גיוס חירום, צו 8, היא נמצאת בצו 10. השתבח שמו. אחרי זה יש לנו גם זוהר חדש בפרשת, במגילת רות. זוהר חדש שואל, מפני מה, הקדוש ברוך הוא, עליו השלום, שבגלות הזאת גלתה גם השכינה. אני אקדים ואומר, הוא כתב שם שבגלות הראשונה גלו ישראל לבד בלי השכינה. אבל הגלות הזאת של אדום, השכינה נמצאת איתנו בגלות. למה? אז הוא שואל הזוהר, למה עשה ככה הקדוש ברוך הוא? השואל רבי שמעון, למה השכינה הייתה צריכה לגלות עכשיו איתנו? אז הוא אומר, בגלל שהיא הייתה, כל הזמן שהיו עושים עוונות, הייתה מרחמת על ישראל, שהם בנים שלה. מה פירוש בנים? אז הוא מסביר שהנשמות שלנו, כמו שיש לי ולך, כל אחד אמא שילדה אותו, יש לנו לכולנו אמא אחת, שהיא השכינה, שהיא ילדה את הנשמות שלנו. אז כמו שיש בבחינה פיזית, פיזיולוגית, איך שתקרא לזה, יש אמא רוחנית שאנחנו הניצוצות, הנשמות שלנו, ניצוצות של האור שלה. אז היא הייתה מרחמת ומשפיעה עליהם עושר וכבוד, ככה הוא כותב, עושר וכבוד. והם היו חוטאים, והייתה כל הזמן כביכול מעוררת רחמים בשמיים עלינו. אז עכשיו הוא גירש אותנו איתה ביחד. אז יש אור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה השכינה, זה לא חלקים או כמו שאנחנו מבינים, זה אין חלקים ברוחניות. זה אותו גוף, אבל ניצוץ אור של הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בגלות, וגם אפילו יהודי בודד שנמצא מעבר לים או באיזה אי בודד או באיזה, אני לא יודע איפה מקום נשכח, יש שם ניצוץ אור של הקדוש ברוך הוא, שהיא השכינה שנמצאת שם. והיא שומרת עלינו, הוא אומר יותר מזה, שגם היא נותנת לאומות העולם פרנסה, תשמע טוב. זה מה ששואלים, למה מחבלים נמצאים כעת בבתי חולים? שמעת מזה? מחבלים, ימח שמם וזכר זכרם. שהם באו לרצוח אותנו, הם מקבלים טיפול רפואי. אז הוא אומר שהשכינה נותנת להם שפע כדי שישתקו ולא ינחמו ולא יהרגו בישראל. אז גם באומות העולם שנמצאים שם יהודים, אם לא היו שם יהודים היה טוב, אבל זה שיש יהודים בגלות זה לא טוב, מפני שבגללם השכינה נמצאת שם, והיא נותנת לממשלה, אם זה רוסיה, אם זה אמריקה, אם זה אפילו אוקראינה וג'אנם, לא יודע מי עוד, הם מקבלים שפע וצינורות של שפע בגלל היהודים שיש להם שם אצלם. אז לכן השכינה מאירה בהם, והקדוש ברוך הוא כך עשה כדי לשמור על היהודים שנמצאים בנתחי ישראל שנמצאים שם. והוא מביא אחר כך לעתיד לבוא מה יהיה, כיוון שאימו אנוכי בצרה, היא תשוב ראשונה. שנאמר, יש שם הפסוק, בונה ירושלים אדוני, נתחי ישראל יכנס. אחר כך הוא אומר לכן, יבנה הקדוש ברוך הוא את ירושלים של מעלה, זה לא ירושלים הזאת שאתה רואה בניינים, מגדלים באוויר ולוקחים ארנונה וכבישים, דברים בטלים. ירד ירושלים מלמעלה, איזה מגדלים מלמעלה יש לו לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, תעיין בבבא בתרא, דף עין ה', מה הגמרא שם אומרת. אז יבנה מגדלים בירושלים, ואחר כך תבוא השכינה, תשב שם, ויקבץ נתחי עמו ישראל ויכניס אותם לירושלים. עכשיו, עדיין אנחנו בגלות. אז בגלות, מה אמר הנביא ירמיה? על אלה אני בוכייה, אינני יורד המים. מי זה אלה? ומי זה אני? פרש הזוהר על אלה, בגלל שאמרו, עשו עגל. עד היום אנחנו משלמים עבור העגל. אתה רואה, חיילים נהרגו אפילו בטעות, לא טעות, אז זה מהשמיים, זה עוון העגל. על אלה אני בוכייה, שאמרו עגל ואמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר אלוך מארץ מצרים. אז הם כעת גם חוזרים קצת על העוון הזה, מחילה שם, אסור לקטרג, אבל שלא מזכירים שם שמיים. הוא אומר, יש לנו נמר, יש לנו אני יודע מה, ופצצה כזאת, ומטוס טטטם, וטררם, וכו' וכו' וכו'. צריך לפתוח בשם יתברך, צריך כלים, נשק טוב, כן, אבל העיקר, אם אדוני לא ישמור העיר, שב שקד שומר. זאת אומרת, אלה, אני זה השכינה, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אז כל מקום שכתוב אני, זה אור השכינה שנמצאת פה איתנו, אז היא בוכה עלינו והיא בוכה על אבון העגל, והיא אומרת הקדוש ברוך הוא, הושיע ימינך וענני. אתה נמצא בגלות כי השעות ה'. אומר רבנו הארי, פירוש נפלא, הרי ביום שני וחמישי מה אנחנו אומרים? והוא רחום שם. על כן הייתה ירושלים לנידה בעיניהם. מה זה נידה? מה ירושלים נידה? מה זה? אלא נד ה'. יוד כבב, זה מה שכתוב בפתח אליהו, בסוף פתח אליהו. יוד כבב נמצאים לבד. זה הקדוש ברוך הוא למעלה. וה-ה, שהיא השכינה הקדושה, כביכול נפרדה ונמצאת כאן בצער. ועל זה היא בוכה. ירושלים נהדה מאלה. מהבונות רבים. לכן, אלה נהרגו. אומר, אז מה יהיה? אומר, בעזרת השם, הושיע ימינך וענני. ואיך אמר אחר כך, הנביא יחזקאל, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. ואני, זו השכינה, נמצאת בתוך הגולה. למה זה אני השכינה? אומר תכתיב, אני והוא הושיע נא. אני, זו השכינה, והוא, זה הקדוש ברוך הוא, ביחד הושיע נא. הושיע אותנו, ממילא אנחנו נצא, אומר, והראיה, מה שכתוב במדרש רבה. מה כתוב במדרש רבה? כשנחרב בית המקדש, אז ירמיה לא היה פה, היה בענתות. ענתות דרך הנסדך, הקדוש ברוך הוא שלח אותו בכוונה, בשביל שלא יתפלל, שלא יחרב בית המקדש. ואז בית המקדש נחרב, והיה שם הדוד שלו, פה היה ברוך בן נריה. ומה כתוב במדרש שם? שבית המקדש באו האויבים לפרוץ אותו, מה עשה ברוך בן נריה שראה שעומדת הלילה, בית המקדש להתפרץ, קרא שם מפורש והעלה את בית המקדש בשמיים, באוויר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אם ככה, חס ושלום לא יישאר יהודי. דרך, גד דרך אדוני בבתולת בת יהודה. נתן כביכול בעיטה ברגלו בבית המקדש, הוריד אותו למטה כדי שיחרב וילך כפרה עלינו. לכן אדם צריך לבכות בחצות לילה, בתיקון חצות. למה תקנו לנו לבכות? כי אנחנו גרמנו את החורבן של בית המקדש. זה היה הכפרה שלא נמות אנחנו. אז אומר ממנה, ואז ירמיה הנביא שחזר שם, פתאום הוא הסתכל, ראה מרחוק, יוצא עשן ואש מבית המקדש, מה הוא חשב? שמקריבים קורבנות, ושמח. אמר יופי, חזרו בתשובה סוף סוף. אבל התקרב וראה את זה, קרא את בקדם. הבין שבית המקדש עולה בלהבות. אחר כך, מה הוא עשה? הוא יצא, אז הוא הלך לבית המקדש, ראה את הבית חרב. והכהנים לא שם כבר, נפלו לאש. אז יצא, אמר איפה הם? אמרו לו, הלכו לבבל, אז הוא הלך לכיוון ירדן. וירד אחרי ישראל, והיה מלווה את ישראל, ושם היה בוכה איתם. על נהרות בבל וכו', עברו, חצו את הירדן, והמשיכו הלאה. והוא היה מלקט בדרך, הוא כהן, אבל היה מלקט בדרך אצבעות וידיים ורגליים של יהודים, ובוכה וקובר אותם באדמה, ובוכה, אומר כמה הזהרתי אתכם, אפילו שהיו ביניהם רשעים, בכה עליהם. וכאן ראיה שגם כעת צריך לבכות על אלה שנהרגו, אפילו שהיה ביניהם כל מיני, לא רוצה, אסור לדבר. אנחנו לא יודעים מה החשבונות של השמיים, אז ירמיה הבכה, שהגיעו אחר כך לנהר פרט, זה יורד, הפרט יורד מהצפון, מסוריה, יורדים, כל הנהרות מתחברים, נהיה נהר אחד גדול, נהר פרט, והוא יורד עד בבל. עכשיו עמדו שם, נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, נחו, זה המקום היחיד, למה? אמר נבוכדנצר לנבוזר אדם, תיזהר, אל תעצור בדרך, תיקח אותם בשבי כל הדרך עד הנהר פרת. למה? בתוך ארץ ישראל, אם הם יורידו דמעה אחת, נגמר, נמחקת בבל. אז מה עשה? כל הזמן נבוזר אדם היה אכזר, בחורים תיכון נשאו, נערים בעץ כשלו, היה שם עליהם כל מיני מסעות כבדות, ולא נותן להם לנוח רגע, בקדימה, קדימה, לא לעמוד. כשהגיעו לשם, נחו, ותלו את הכינורות על עצי הערבה. הערבים בתוכה תלינו כינורותינו. מה עשו הלוויים? אמרו מה יגידו לנו לשיר? קטעו את הבוהנים, בוהנות שלהם. ואמר להם, תנגנו לנו, שיר לנו שיר ציון. אמרו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? אין לנו אצבעות. לא יכולים לנגן, לא בכינורות ולא בשום כלי. בא ירמיה הנביא והיה מנחם אותם. הקדוש ברוך הוא נגלה לירמיה, אמר לו, תקשיב. תחליט, אם אתה יורד איתם לבבל, אני לא יורד. אבל אם אתה חוזר לירושלים, שארית הפלטה שם, לנחם אותם, אז אני ארד לבבל ואתה תהיה איתם. אז ירמיה אמר, נכון, אני לא יכול לעזור להם, מה אני אעשה איתם בבבל, לא אוכל לעשות כלום. אז אני אשאר בירושלים יותר טוב, שם. וירמיה נשאר פה, בסוף נפטר ונקבר בירושלים עיר הקודש. אומרים שהקבר שלו נמצא ליד איפה שער שכם, שם ממול, יש מראים איזה מקום, ששם הקבר ירמיה הנביא. אז עליו השלום ירמיה, אז מכאן ראינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לבבל, ומה כתוב אחר כך אצל יחזקאל, ובדיוק הם היו בהשתוממות גדולה, מי נגלה להם שמה? בא יחזקאל בן בוזי הכהן, שהיה מבזה את עצמו בשביל הקדוש ברוך הוא, הם מבזים אותו והיו לועגים לו, אבל הוא לא התייחס, ואז בא ראה את המראה של הנבואה, ראה את מרכבה, הוא מתאר שמה, ראיתי בעיני רוח שערה באה מן הצפון, דיברנו על זה שבוע שעבר בחנוכה, אש מתלקחת בתוך הברד ומתוכה, כי אין נוגה לו סביב וכו', ואז הוא רואה פני אריה, פני שור, פני נשר, פני אדם, והוא מתאר להם את המרכבה, וסמכו ישראל. והגמרא שואלת, איך שרתה עליו נבואה? הלא אין נבואה מחוץ לארץ. שומעים, אתם הישנים, הלו? מאיפה ראינו שאין נבואה מחוץ לארץ? למה יונה הנביא ברח, לקח ספינה וברח איתה מיפו? ברח, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כאן ואומר לו, לך תגיד שירושלים חסדה שלו ננווית אחריהם. אני לא רוצה, קראו לי נביא שקר, בעבר מה היה? שנה, שנתיים קודם, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לירושלים, אמר לו, תגיד להם שעוד 30 יום ירושלים תחרב, חסדי שלום. אז בקיצור, הוא הלך וצעק, צעק, צעק, חזרו בתשובה, לא נחרבה. לא נחרבה, אמרו לו, היי, נביא שקר. אז הוא לא יכול לסבול, קוראים לו נביא שקר. אז עוד פעם, הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא שהוא ניחם על הרע. אז ברח. למה? כדי שלא יתגלה אליו הנבואה שם. והקדוש ברוך הוא שלח דג, בלע את יונה. עד שהקיא אותו אל היבשה, איפה? בארץ ישראל. אז יחזקאל, השמרה שואלת, איך נגלה אליו השם? הרי זה חוץ לארץ. והגמרה, הוראת שעה הייתה. זה היה מקרה יוצא דופן, שהשכינה התגלתה בגלוי, בנבואה, בחוץ לארץ, חד פעמי זה קרה בזמן יחזקאל הנביא. יחזקאל אחר כך הרבה נבואות יש לו, תראה כל ספר יחזקאל מלא. הוא התנבא אחר כך על בית המקדש השלישי, איך יהיה אולמות והמבואות, ווא, שם למד ג', למד ד', למד ו', וכל הפרקים שם מאוד, והם קשה מאוד להבין אותם ולתאר אותם. אז בקיצור, הוא נתן לו שם מפה שלמה, איך ירושלים תהיה לעתיד לבוא, ואיך יהיה בית המקדש, ואז אז היה למעלה. אומר הזוהר הקדוש, אם כן, כמו שהעולם הזה צריך צדקה, הרי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, נכון? איפה מבקשים צדקה? צדקה. למה צדקה? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבקשים בשביל המצוות שעשינו. את המצוות תשמור אותן לעת הצורך. אנחנו רוצים כעת, תן לנו צדקה. לכן אומרים צדקה, כמה רבי עקיבא, אין בנו מעשים, עשה עמם צדקה וחסד, לא שאינו למען שמך. לכן גם בסליחות, ברחמך הרבים באנו לפניך, כדלים מוחרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, אל תשיבנו רקם מלפניך. אז אומר, אם ככה, גם למעלה, העולמות צריכים צדקה. מה קרה? תשמע מה אומר הזוהר הקדוש. אומר שהספירות, אפילו העליונות, כשפה יש גלות בצער, אין שפע יורד בצינורות של הספירות. אז הם צריכים, למה היסוד איננו נמצא, לא במקומו. ולכן הוא אומר, אני צריך כעת, כי כתוב הצדיק עבד, זה הוא מדבר על מידת היסוד, שהיא לא, לא עובדת. אז השיבר של, של השפע לא עובד, סגור. צריך כעת שגם העולמות העליונים וגם התחתונים פה, השפע ישפע, ולפי זה הסבירו בשם רבנו ארי, רבי מאיר פפירש ועוד, מה זה אדוני צדלך על יד ימיניך. הוא אומר, כל מצווה שאדם עושה כאן, הקדוש ברוך הוא עושה למעלה. אתה מניח פה תפילין, הוא מניח תפילין. אתה מתעטף בתלית, הוא מתעטף בתלית. אתה יושב לומד תורה, איזה מסכת? קידושין, בבא בתרא, מה אתה לומד? גם הוא לומד שם למעלה, איתך, אותה מסכת. אז אומר, מה, וכשאתה נותן צדקה, זה יותר מהכל. אם אתה נתת צדקה לעני, אבל אני ראוי. תחקור, תחקור, יש. מה זה איך אני יודע? אל תיתן, רק לאחד שרואה. בוא אני אתן לך רשימה של כמה אברכים, אחד אבא ל-12 ילדים, אחד ל-11 ואחד ל-10 גם. תן לך. היה פעם, לפני שנתיים, אברך אחד שלורד אצלי, ולא ידענו. ברר שאין לו, מישהו היה אצלו בבית, אין לו לא מטבח, לא ארונות, לא כלום. בגדים מונחים אחד על השני. מיד גייסנו, התגייסו כמה וגם פה תרמו, והתגייסו, בנו לו מטבח חדש. מה רצפות, תשאל את החבר'ה של דורש ציון, של האתר. הם שם, כל אחד איזה, כמו הריות עבדו, כמה חודשים. ועשו מרצפות חדשות, מטבח חדש, הכל חדש, קרמיקה, וארונות. זה בית מלא 12 ילדים, מה אתה רוצה? והם גרים בתוך 100 שערים, אז 100 שערים איך נראית? איך שזה בחוץ ככה זה בפנים, יותר גרוע אפילו. אסחם וחד אסחם ומתני. כן, אז ברוך השם, אז יש עניים, מה אתה אומר אין? רק אתה לא, אתה לא יודע, אתה פוגש את הרמאים, מה נעשה? אז הוא אומר שאתה נותן פה לעני, שם הקדוש ברוך הוא פותח את היד ונותן שפע לעולם. אדוני צילך על יד ימיניך. אז הוא אומר זה כמו צל. וכן על זה הדרך, ואז אומר, ואז יש למעלה בחורבן שהיה חורבן, מה כתוב? איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה. איפה זה אמנה? זה חרמון. חרמון יש לו כמה שמות, יש כמה פסגות. אחד חרמון, סיון, יש אמנה, ומה עוד? סניר, לא סניר, סניר. תראה את האשכנזים, מתי נהיה את זה? תעודת זהות חדשה. טוב. זאת אומרת, בחורבן איתי מלבנון קלה, גלתה איתנו. וכשהיא גלתה, השכינה, משהו מזעזע, יש במדרש. המדרש אומר שהיא הלכה ונשקה וגיפפה את כל העמודים של בית המקדש, ואמרה להם שלום לכם, שלום לך עמוד, שלום לך היכל, שלום לך נשקה, שלום לך עזרה, שלום לך, והקדוש ברוך הוא נפרד מכולם בדמעות, ואמר אני עתיד לחזור עליכם, תשורי מראש המנה, מראש סניר וחרמון, ממעונות עריות, אל הגויים, מערערי נמרים. כן. היו שלום בית מלכותי, כך כתוב שם במדרש. אומר רבנו בהי, תדע, שכעת שאנחנו נמצאים בגלות, איתנו נמצאים 12 מלאכים שהם מפקדים עליונים של צבא של ישראל. זה שאמר הפסוק, פרשת בו, מה כתוב? בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. מי זה צבאותיכם? לא היה צבא. אלא הוא אומר שכשהיו במצרים, היה איתם גם המלאכים שממונים על השבטים, והיה מלאך ראש צבא של ראובן. ומלאך ראש צבא של שמעון, עד בנימין, אחד אחד. והקדוש ברוך הוא הוציא אותם מהגלות, אז יצאו בראשם ה-12 מלאכי השבטים. אומר, גם כעת שאנחנו בגלות, הם שם איתנו. אז תאר לך איזה מצב, זה פלא פלאים. כותב חסד אברהם, רבי אברהם אזולאי, איך אפשר בלי רבי אברהם אזולאי, זה סב סבו של הרב חידה, גדול המקובלים בדורו, אומר שהשכינה בגלות יורדת לעמקי הקלי, לבורות הכי פירים של המנהרות, זה אותו סוד, יורדת לשם, מטה, ללקט ניצוצי קדושה ולהוציא אותם משם. גם אלה החיילים שנהרגו אתמול או בשבת, ואמרו טעות או טעות, זה לא טעות. זה יש נשמות שמה היו מזמן אדם הראשון שהיו מלוקת שם בין נקיקי הסלעים ובין המעיינות ובין כל מיני מנהרות, ובאו אלה מסכנים ונהרגו ונקטו אותם ועלו איתם למעלה. הבנת? זהו. אומר רבי אברהם אזולאי, אומר ולכן בשעת הגלות נחסר גם למעלה, ובגלות זה בלי שפע. לכן אתה צריך לדעת שכוונת, הוא כותב בהמשך דבר פלא, שכל כוונת רבי שמעון בר יוחאי לחבר את ספר הזוהר, זה היה בשביל ללקט ניצוצי הקדושה שנפלו בעמקי הקליפות, ועל ידי זה אנחנו מלקטים אותם. אחרי אדם צריך להיזהר בחוק לישראל לפחות כל יום לקרוא יש שם קטע של זוהר, כל יום יקרא את הקטע שלו, או ייקח אפילו ספר זוהר, ייקח חצי עמוד ליום, יש בזה מעלה גדולה. כותב הרב צרור המור, זה מה שפתחנו בדברים הזה שלו, רבי אברהם סבא, צרור המור, אומר שאומרים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אתה יכול להעלות את כל ניצוצי הקדושה שהיו בתוך עמקי הקליפות, שהיום הגיע הזמן שלהם להעלות אותם. לכן אסור לעכב קריאת שמה, הגיע הזמן, אותו הדבר בבוקר, הוא ישן, הוא מתהפך לצד השני, ומגרד את העיניים, משפשף את הפרצוף שלו, וממשיך לישון ושוחף את השמיכה, מכסה את הראש, והשכינה אומרת לו, קום, בחור עצל, קום, לך לעבודה, עבודת השם, קום, יש ניצוצי קדושה שלך, שנמצאים בתוך הקלי, והקלי אוכלים אותם, מהר תך תהרוג את הקליפות. אמרת מה זה? כך הוא כותב, רבי אברהם אזולאי, צרור המור, רבי אברהם סבא, הוא היה אברהם אברהם. הוא אומר, ועד בקריאת שמה אתה יכול להעלות אותה באופן נפלא. ולכן אומרים אחר כך, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל העולם. כל מקום שיש יהודי, נידח לאיזה מקום, נשלח שמה לאסוף את ניצוצי הקדושה משם. ואז הוא אומר, הגאולה היא תאיר השכינה בכל הגוונים שלה. לא יהיה צינור, לא יהיה אור שלא יאיר. זה אור מרהיב, מפליא פלא פלאים. בא אחריו רבנו משה אלשיך, זכותו תגן עלינו. כולם היו אותו דור לפני 500 שנה. אבי משה אלשיך כותב, תדע, שעוונותינו מעכבים את אור השכינה בגלות. אגב, אני אגיד לך דבר מעניין, ראיתי פעם באיזה ספר כתב, שכל רבעון של אלף, באו נשמות מיוחדות לעולם. איך? תחילת האלף השישי, מי שיסתכל, גם לפני האלף, בסוף החמישי ובתחילת השישי. כל ראשוני הגאונים, אם זה הריף, אחר כך הרמב״ם, הראש, הרשב"א, הרמב״ם, נחמני, המאירי, הריטב"א, בראשי, ורשב"א ורשב"ם ועוד. אתה יכול למנות אולי 50 גדולי עולם. רבנו בחי הראשון, הזקן, ורבנו בחי שהבא אחריו 40 שנה, בן פקודה הראשון, והשני בן רבי אשר. כולם נולדו סביב תחילת האלף השישי. או לפניו קצת, או קצת אחריו. אבל חיו אז. אחר כך עבר רבעון אחד, הגיע 250 שנה של האלף, אז היה גירוש ספרד. גירוש ספרד עם מחשמם, אז פעמים, גירשו את ישראל. היה שם אז רבי יצחק אברבנאל, רבי יהודה אברבנאל, ואחר כך התגלו ענקים שבענקים, הזכרנו אותם עכשיו. אם זה מהרם אלשיך, אם זה הרב צרור המור, מסכן, היה נודד במה קרה לו בנדודים שם. מתו לו בני ביתו, משפחתו, אוי ואבוי. והיה מערית, רבי יום טוב צהלון, המבית, אחר כך בא מרן רבי יוסף קארו, רבי יעקב ברב, מעריבל, כן, אחר כך גם רבי יוסף טייצק, היה ענק שבענקים, הראשית חוכמה מעיד. אומר, אני למדתי אצלו בעיר סלוניקי, 40 שנה, לא ישן על מיטה, רק על ספסל, על הקנפה הוא קורא לזה, קנפה לכל השפות זה ספסל עץ. למה? כדי לא לישון יותר משעתיים בלילה. אז אלה גדולי עולם, כולם היו ב-250 של האלף. הרי עוד 250, ב-500 של האלף, אז נולדו כל גדולי ישראל, התחיל גם באשכנז, התחיל להתעורר, וגם פה, בספרד, מי נולדו? היו הגאון רבי אברהם אזולאי, הרב חידה, רבנו חיים בן עטר, וכן תביא בלי סוף, מי לא? הרשש, וכל ישיבת בית אל, ובאזור רוסיה וכולי, היה שם הגאון מבינה והבעל שם טוב ותלמידיו, והגאון מבינה וכל חכמי הפני יהושע, אם תרצה, ערוך לנר, הלבוש, לבוש מרדכי, וואי, אלפים של גדולים, אני לא מגזים, אלפים. מה נשאר כעת? 250 האלה. אז הוא כותב שצריך לבוא המשיח, לא יודע, תשנ"ן. מתשנ"ן זה התחיל הרבעון האחרון. אנחנו ברבע האחרון כעת של האלף. אז זה התקופה שאז צריך הכל להתחמם. ולכן המנועים התחילו להתחמם ביום שמחת תורה. בוא נראה אם נתפלל טוב בעזרת השם יהיה מה שצריך. עכשיו יש עוד שאלה. איפה המקום שהשכינה נמצאת? אז יש לנו גמרא בבטרה, שם בדף כ"ה הגמרא אומרת שאין מקום בעולם שהיא לא נמצאת. אבל עיקרה בצד מערב, ששכינה במערב. ובזוהר שמות כתב שהיא נמצאת בעיקר בעיר ירושלים. ירושלים, כי היא עתידה שמה להתגלות. ובפרשת ויצא כתב שידוע לא נכנס אדם לירושלים והיה עצוב. מי שהיה עצוב, היו שולחים אותו מיד לירושלים, היה, היום קוראים לזה החילונים סינדרום ירושלים. אומרים, מי שמגיע לירושלים מתחיל להתנבות על המשיח, הוא חושב שהוא עצמו משיח גם. אבל בכל אופן, הוא אומר, ירושלים שמה נמצאת השכינה. אז יש כאלה שלא יכולים לסבול את האור, הוא אור עצום מדי. אומר, ותדע ששמה בירושלים יש 70 מלאכים המקיפים את ירושלים, כנגד 70 שרים של אומות העולם, שלמעלה 70 שרים של אומות העולם, כולם מקיפים את ירושלים ורוצים לבלוע אותה. לכן תראה, אל תאמין שיש מישהו שאוהב אותנו. ביידן זה ראש השטנים. תזכור מה אמרתי לך. וכן הלאה וכולם. רק ביידן בסתר ופוטין בגלוי. וכן אז זה הדרך. כולם. אל תאמין בהם. חסד, דאומים, חטאת. הוא נותן נשק, נותן זה, כאילו. אבל חכה. אז לא רוצה לפתוח את הפה. אז אומר שכל היניקה שלהם מירושלים, ולכן הם באים לירושלים כדי לנהג לקבל עוד יניקה, כי אין להם יניקה מספיק. ואז הם, סופם מה יהיה? אומר, סופם יהיה שהקדוש ברוך הוא יפיל את כל שרי אומות העולם בתוך נהר דינור, אז יישרפו באש. ואז ימלוך הקדוש ברוך הוא לבדו, וירושלים תיקרא כיסא השם, וכל אומות העולם יקראו לה כיסא השם. יש עוד, ראיתי גם לתלמידו של הרשב"א, רבי יעקב סקילי, ספרו תורת המנחה, איזה דברים הוא כותב שם, מבהילים מאוד. הוא כותב שהעולה לירושלים, אז הוא עולה כמו שאדם, למה אנחנו עולים לירושלים? הרי עכשיו היא חרבה, הוא דיבר לפני 700 שנה. אז הוא אומר, כמו שאדם שיש לו סבא בבית הקברות, אז הוא הולך לבקר אותו בבית הקברות, ועל ידי שאתה מבקר אותו שם, אתה גורם לו נחת רוח. קרה גם כן, אנחנו עולים בירושלים, ששם השכינה נמצאת, ואנחנו מחכים מתי היא תיבנה. ועליה נאמר, חופף עליו כל היום, ובין חטף אב שכן. איי, איי, איי. ועליה אמר, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, אז הוא פה, הוא אף פעם לא זז מפה. אכן, הוא אומר, עולים לירושלים, מנק שפע ממנה. בזוהר נוח כתב, שהעיקר זה בית אבן השתייה, ששם זה בית קודש הקודשים. איפה הסחרה? אז יוצא שהמסגד האמצעי, שהם לא, הם שם לא, בשישי הם לא נמצאים שם, ברוך השם. הם, אתה יודע שהם הבנים, הם יש להם את התוספת של הר הבית, הם לא בהר הבית. כי הר הבית הוא מרובע, לא יכול להיות, אין מציאות שהוא יהיה מאורך כמו מלבן. ואתה רואה היום, לפי המפה, או לפי גם מה שהעיניים שלנו רואות, הר הבית הוא מאורך. הרוחב שלו, זה לא כמו האורך, מה, יש סוללות אפר שהוסיפו אותם בדיוק בסיום הכותל, איפה העזרת נשים, תסתכל שם, זה חלק נדבק להר הבית, ושם נמצא אל אקסה שלהם. שילכו לרעזאזל. אבל לנו יש, מול הכותל המערבי נמצא שם בית קודש הקודשים, מה יש שם? הסחרה, כך כותב הרדב"ז גם. ועוד אני אגיע לזה, אז בוא, הזמן כבר קצר, אז נזכיר עוד דבר שכתב הרדב"ז. הרדב"ז שעלה לירושלים ממצרים, אז הוא כותב שנתגלתה אליו השכינה בעצמה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, איפה? הוא כותב שבצד צפון של הכותל, זה היום שאתה הולך לכותל, תסתכל שם, בצד, מתחת למחכמה שמה, בצד שמאל, שמה יש אבן אחת ארוכה. הרדב"ז היה שם, ראה את הקדוש ברוך הוא נמצא. אז הוא כותב הרדב"ז, שזה המקום ששמה נמצאת השכינה, והיא לא זזה משם. וגם רבי אברהם ברוכים הלוי, ששלח אותו רבנו הארי, הוא ראה פעם בחלום שהוא הולך למות, שלח אותו לשם, אמר לו תתפלל שם, וכך היה. וראה את השכינה הקדושה, וחזר. חזר, והוסיפו לו 22 שנה על חייו. אז הוא אומר, זה גם היה באותו מקום. אז הוא אומר, תדע, ולמה? כי קודם שנבנה העולם, קודם בריאת העולם, המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא היה לו, וכתוב, היי בשלם סוכו ומעונתו בציון. איפה זה שלם?
ירושלים.
אחר כך קראו לה ירושלים. שלם היה שמה מלכי צדק מלך שלם. אחר כך שאברהם אבינו עקד את יצחק, אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה. אז קרא לה ירושלם. אז אומר, היי בשלם סוכו, היה סוכה בירושלים, ושם היה מתפלל הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, ומה היה מתפלל? היה אומר, יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסיי, ואתנהג עם בניי במידת החסד ומידת הרחמים. אז זה היה התפילה של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, לכן זה צפון הרחבה, שם נמצא ה... אז כותב הרב תורת המנחה, מה שאמרתי מקודם, שהשמש זורחת והקרניים שלה מאירות, והוא כתב את זה בשם הרשב"א. אומר אותו הדבר גם בתי כנסת בחוץ על הארץ, שמתפללים שם ונזהרים בקדושה, יש שם אור שכינה גם שם. והאלשיך הוסיף, ותדע שגם במקום שיש תלמוד תורה, שלומדים שם תינוקות של בית רבן, ואפילו זה בית פרטי, שם השכינה נמצאת קבוע. כך כותב מהר"ם אלשיך. הוא אומר, ואכן יוסף הצדיק ירד לבית האסורים, כיוון שהשכינה הייתה שם. אומר, כמו שראינו אצל מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג היה לפני תחילת האלף, רבו של הראש. מהר"ם מרוטנבורג, הרי הגרמנים הארורים שמו אותו בכלא, והוא מת בכלא. בשבע שנים לא נתנו את הגופה שלו לקבורה. אז הוא זכה שנגלה אליו משה רבנו עם השכינה הקדושה, והוא השיג קלף וכתב ספר תורה. כתב אותו. ספר תורה הזה היה בהר ציון לפני כמה שנים. כן, הביא אותו לכאן אחר כך, וגם רבי יוסף חיים כותב שגם בבגדד, שם בית הכנסת הגדול שהוא היה דורש שם, שם גם כן, זה בגמרא כתוב, בקנישתא דשף ויתיב ונהרדעה. שם נמצאת אור השכינה. אור החיים הקדוש, בקשה קושייה אחת מעניינת מאוד. הוא אומר, אם אתה אומר כעת שיש מדרגות, הנה עכשיו אמרנו בית תלמוד תורה, בית הכנסת, בית מדרש, אז מה יש, חלילה עשית חוסר השוואה באור של השם יתברך? אומר, לא. אומר, זה לפי מעלת האדם. אתה תשתדל לעבוד את השם יותר, תקבל אור שכינה יותר עצום. השני פחות, אז פחות, והשלישי עוד יותר ממך, יקבל יותר ממך. אז יוצא מכאן שככה אור השכינה מתגלה ועולה למעלה בשמיים. ואני רציתי להזכיר שהלילה זה ליל פטירת האימא עליה השלום, לפני 40 שנה, נפטרה כמו הלילה. היינו באמצע השיעור, ולקראת חצות לילה הגענו לפסוק, את הלך לפני אדוני בארצות החיים. והייתה קדושה מאוד. הייתה, תאר לך, אני אגיד רק דבר אחד, מה שהייתה עושה מאלף ואחד דברים. הייתה תוכנת ברחיים של יד חיטים לאבא בשביל מצות, כי אבא לא אכל כלום בפסח מחוץ לבית. שום דבר. אפילו שמן זית היא עשתה בבית מזיתים. ואחר כך הייתה תוכנת אחרי פורים, החיטים שאבא היה קוצר אותם בימי הקיץ, היה מביא, הייתה מוציאה את החיטים בסוף החורף, שמה אותם בשמש, בודקת גרגיר גרגיר, 7 קילו חיטים. גרגיר גרגיר, ואחר כך יש היה מטחנה, אבן בזלת כבדה. והיה עם ידית, סובבים וטוחנים, רחיים ורחם. והיה האור של כף היד מתקלף. איזה מסירות נפש. ומסירות נפש בליל שישי. אני הייתי חוזר בסביבות 12 מלימוד תורה, והיא הייתה קמה לאפות לחם לשבת. בהתחלה לא היה תנור, אז היה גריל. וכל רגע היה מקצר, הגריל, החוטים היו נמסים והם מקצרים. מהירה אותי, קום, אז הייתי מקצר את החוט ומרכיב אותו מחדש. ועוד פעם, אני עוד לא מספיק לישון, עוד פעם, ציון קום, קצר. אז ככה היה ליל שישי, לא הייתי ישן, והיא הייתה עומדת על הרגליים, מכינה הכל לשבת, בשעה 10:30 בבוקר של יום שישי, הכל מוכן לשבת. ואז הייתה יושבת, עומדת קולה, לפעמים זה גרעינים, ואם היה מצב יותר טוב, אז היה גם בוטנים. שקדים אולי מפסח לפסח, אולי. והיה עוד כל מיני דברים, פיסטוקשמים במחלת רעה אז, אבל מסרה נפש על הכל. אני רוצה להגיד עליה הקדיש, אני אכוון גם בשבילכם, ויהיה מנוחה שלמה לכל הנפטרים. אמן. התגדל והתקדש שמה רבה. אמן. לאלמה דיברה קירותה, וימליך מלכותה, ועצמה פורקנה, ויקרב משיחה. אמן. חייכון ובימיכון, חיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.
יש אמך רבה מברך לעולם ולמאה מיה יתברך, להשתבח ויתפאר, ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שבה דקודשה וריחו. אלא מן כל מלכתה שירתה תשבחתה, ונחמתה אדם מירן באלמה ואמרו אמן. על ישראל רבנן תמיד היום, כל תמידי תמיד היום, תעסקים בורתה קדישתה, דיברתה אדם בכל אתר ואתר, אלן הולכון עולם חינם חסדה ורחמה, קודם מראה שמיה בערב עם רועמין. ישלום הרבה מן שמיה חיים שרמה שאום ונחמה וזרמה פועה וגלה ושחה וכפרה. חיים ושמה וישועה ונחמה שזרמה ופועה וגלה ושחה וכפרה. ורמח והצלה עלינו כל עמו ישראל עם רועמין. עשה שלום במרומה ורחמה ועשה שלום עלינו. ועל כל עמו ישראל ועם רועמין. אשת חיים וימצא וחק מניקה. ורחם על כל ביותיו ולחוס ורחם הנפש וחושמה. שמרת אמי טובה בת חנה, הוא השם תניחנה בגן עדן, ועל משכבה יהיה שלום, כתיב אבו שלום, ננוח על משכבותם, הולך נכוחות, עסקו למצוות. כבוד הרב.
אנחנו נמצאים כעת בתקופה של הרבה ניסיונות, רחמנא ליצלן, יש מלחמות לא פשוטות וניסיונות לעם ישראל, ואנחנו מוצאים את הדברים האלה בפרשיות שלנו, שהאבות הקדושים, יוסף הצדיק ויעקב אבינו, עברו גם הם ניסיונות כבדים וקשים, לא פשוטים. אבל כתוב פסוק, קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא יש לו את הזמן שהוא נותן את הניסיון, והקדוש ברוך הוא מחליט באיזה שנייה, באיזה רגע זה ייגמר. אנחנו ראינו פרשה שעברה, יעקב אבינו אומר, אותי שיקלתם, יוסף איננו, שמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. מה קורה אחר כך? פתאום בבת אחת חוזרים לו כולם. יוסף חוזר, בנימין חוזר, יישר כוח, ושמעון חוזר, כולם חוזרים חזרה, ולא רק זה, אלא גם פתאום כל הניסיונות נגמרים. אז, מאז הוא מקבל פתאום 17 שנים טובות, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, פתאום הוא מקבל חיים רגועים, שהוא כל הזמן ביקש יעקב לשב בשלווה, ושם הוא פתח לו ישיבה, את יהודה שלח לפניו גושנה, לפתוח לו בית תלמוד תורה, יושב עם הילדים והנכדים, ולומדים תורה בארץ גושן, והשיעבוד לא מתחיל, הכל הזכות ברגע שנגמר הניסיון, הקדוש ברוך הוא נותן את הניסיון, זה לזמן מסוים. אבל אנחנו נמצאים עדיין בתוך התוקף של הניסיונות, ואנחנו נדבר קצת על הניסיונות של יוסף הצדיק. יוסף היה בן חכים, בן זקונים, בר חכים אולי. האבא, הבן שהאבא משתעשע איתו, האהוב של האבא, בחור צעיר, מגיע עם ניסיונות כבדים ביותר. מה זה ניסיונות? האחים שלו עצמו, הם רוצים להרוג אותו. ולא רק זה, זורקים אותו לבור מלא נחשים ועקרבים. אחר כך מוכרים אותו לעבד. ומתגלגל למצרים, לערוות הארץ, רחמנא ליצלן. והוא רואה כל הזמן, עוד בימי לפני כן הוא ראה את המלחמות של של עשיו בא להילחם עם אבא שלו, כל חייו כאילו נראה עם, עם זמן בחור צעיר עם כל כך הרבה ניסיונות, איך הוא יכל לעמוד בכל הדברים האלה. מסופר על הגאון רב חיים זוננפלד זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה שם בירושלים, הם היה, היה להם מנהג בשמחת תורה, הם היו שרים כזה שיר, זה היה הולך ביידיש, היו שרים, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכינו, אין כמושיענו, חוזרים את זה פעם בלשון הקודש, פעם ביידיש. בקיצור, פעם ניגש אליו אחד הילדים, אחרי ששרו את השיר הזה, ניגש אליו אחד הילדים, קראו לו אברמלה, ואומר לו, רבי, אנחנו אומרים, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכינו, אין כמושיענו. ומה זה עכשיו, אחר כך, אחרי שאנחנו אמרנו שאין כאלוקינו, אנחנו פתאום שואלים, מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מי כמלכינו. אם אתה רוצה לשאול, תשאל קודם, מי כאלוקינו, ואחר כך תגיד, אין כאלוקינו. למה הפכת את הסדר? רבי ספחיים מסתכל אליו בעיניים שלו ואומר לו, אברהם עלה, היית פעם במערת צדקיהו? מערה שיכולה להגיע עד יריחו. בן אדם נכנס לתוך המערה הזאת, יכול לאבד במערה הזאת. אז מה הוא עושה כדי שהוא לא יאבד? עושים סימנים. סימנים, כל מיני סימנים כדי שתוכל לצאת. כל 50 מטר יש סימן. הוא אומר, זה הסימנים. סימן ראשון, אין כאלוקינו. סימן שני, אין כאדוננו. סימן שלישי, אין כמלכינו. סימן רביעי, אין כמושיענו. וכן הלאה. אומר לו רבי יוסף חיים אברהם, אני רואה עליך שאתה תתגלגל למקום רחוק, רחוק מחוץ לארץ. אז תמיד תזכור את הסימנים שאמרתי לך. סימן ראשון, אין כאלוקינו. סימן שני, אין כאדוננו. זה הסימנים. אברהם הזה באמת התגלגל לרוסיה, וחזר כעבור 80 שנה, אומר להם, תדעו לכם, מה שהחזיק אותי זה הסימנים של רבי יוסף חיים זוננפלד. אין כאלוקינו, אין כאדוננו, זה מה שהחזיק אותי במשך כל השנים האלה שם ברוסיה, במקום הזה הנורא והיום. וזה בעצם מה שהחזיק את יוסף הצדיק. רבי יעקב גלינסקי תמיד היה אומר, שהוא נמוך, אז הוא תמיד רואה את החצי כוס המלאה, כי הוא מסתכל לכיוון למעלה, אז הוא רואה רק את החצי המלא, הוא לא רואה את החצי הריק. יוסף הצדיק, בכל הדברים שהוא ראה, הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. זורקים אותו לבור, מלא נחשים ועקרבים. מה בן אדם אחר היה חושב? תראה מה זה, איזה דבר, איזה כזה... מה הוא רואה? הוא רואה, תראה איך הקדוש ברוך הוא מציל אותי. שום נחש לא נושך אותי, שום הקרב לא מציק לי, שום דבר, למרות שהם היו צריכים לקפוץ ולהציק לי. הם לא עושים כלום. איי, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. מביאים איתו, מוכרים אותו שם על הישמעאלים האלה. אומר רש"י, מה דרכם של ישמעאלים להביא? נפט ויתרן. הם מביאים בסמים. מה יעזור בסמים לבן אדם שנמצא בכזה מצב, תן לו בסמים? מה זה יעזור לו עכשיו בסמים? הולכים למכור אותו לעבד. לא. זה הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. הוא זוכר אותי, הוא נמצא איתי. מובא במדרש, שאלה שלקחו אותו הישמעאלים, השמעאלים או המדנים, לא יודע, מי שלקח אותו בדרך, עברו ליד קבורת רחל אמנו בבית לחם. ואז יוסף נשמט ורץ לקבר של אמא שלו והתחיל לבכות, אמא תסתכלי מה הם עושים לי, איך הם מכים אותי, כאילו זה, ומייסרים אותי, מכרו אותי לעבד, תסתכלי מה עושים לי, תסתכלי, תראי. בכה שם הבכי קשה, ואז הוא שומע את הקול של אמא שלו מתחת המצבה, והיא אומרת לו, בני היקר, צר לי מאוד עליך לראות את הצער שלך, קשה לי מאוד לראות את הצער שלך. אבל אני יכולה להגיד לך שהסבלנות זה מידה טובה מאוד. ודבר אחד מה שאני רוצה להגיד לך, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך איפה שתהיה, בכל מקום, הקדוש ברוך הוא יהיה איתך. וזה בעצם הדבר שהחזיק את יוסף הצדיק. הוא ידע שהשם עמו כל הזמן, הוא ראה את זה עין בעין, לראות כל הזמן איך שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. שולחים אותו, מביאים אותו למצרים, קונה אותו פוטיפר, רחמנא ליצלן רוצה לעשות איתו עבירות, מיד הוא מסתרס. מגיעה האישה, רחמנא ליצלן הרשאית, הרני מגרה בך את הדוב, התחיל לסלסל בשערו. נהיה שם מושל על, על בית פוטיפר, התחיל לסלסל בשערו, אומר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל, ואתה מסלסל בשערך, הרני מגרה בך את הדוב. מגיעה אשת פוטיפר, ועושה לו כזה קונצרט, וואו. ומרגילה את שמו בפי כל האנשים, כולם מדברים עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, כולם מדברים על יוסף? ניתן להם משהו אחר על מה לדבר. שלח את שר המשקים ושר האופים, תדברו עליהם. במקום לדבר על יוסף, דברו עליהם, תן לכם משהו אחר מה לדבר. זה רואה אפילו את הדבר הזה של הבושות האלה, הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו כדי שלא ידברו אליו. ואז זורקים אותו לבית כלא, ומבית הכלא, מבית האסורים יצא למלוך. אבל אנחנו רואים כמה נדרש ממנו, אשרי הגבר אשר בטח בהשם לא פנה אל רעבים, זה יוסף, על שתי מילים שהוא אמר, זכרתני והזכרתני לשר המשקים, היה צריך לשבת עוד שנתיים בבית הסוהר. אנחנו רואים איזו דרגה גבוהה של אמונה וביטחון היה נדרש מיוסף הצדיק, זה לא נדרש מכל אדם, זה נדרש דווקא מאנשים, מבן אדם כמו יוסף, שהוא באמת הגיע לדרגות הגבוהות ביותר. ואנחנו רואים שיוסף שהוא מגיע, לא מנסה להתנקם באחים שלו, בדיוק ההפך. הוא ואת העם העביר אותו מקצה לקצה, מנסה למנוע מהם בושה שלא יקראו להם גרים. עשה מכל מצרים, מצרים גרים, כדי שאחים שלו לא יהיו גרים. איזו התנהגות מלכותית, איזו התנהגות של יוסף הצדיק. אבל אנחנו רואים את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא תקץ שם לחושך, שהקדוש ברוך הוא נותן את הרגע, וככה אומרים לנו חז"ל, ייסורים נאמנים בשליחותם, יש להם את הרגע שהם צריכים להיכנס, הרגע שהם צריכים לצאת, באותו רגע שהם צריכים לצאת, אז הם יוצאים, אם יהיה כך או יהיה כך הם יצאו, כי הם הופקדו, אתם באים לכך זמן ואתם יוצאים בזמן הזה. הגמרא מספרת שהיה איזה סוג של עבודה זרה שהיו באים אליה והוא היה אומר תעשה כך וכך ותתרפא, ואנשים היו עושים את זה ומתרפים, אז היה נראה כאילו שזה עבודה זרה מצילה. אומרת הגמרא לא, הוא ידע בדיוק את השעה שזה והוא היה אומר לו תעשה כאילו בשעה הזאת ואז תתרפא, וזה היה בדיוק בזמן שהיו היסורים צריכים ללכת בכל מקרה. זה כתוב בפסוק, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. הקדוש ברוך הוא החליקם בדברים, נתן להם מקום לטעות בכל מיני טעויות, בשביל להחליק אותם. מי שרוצה לטעות, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הדרך איך לטעות, נותן לו כל מיני דברים שיוכל לטעות. זה לא מי שטועה, אלא מי שרוצה לטעות. בן אדם שלא רוצה לטעות, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, שלא ייתה. אם יש לו באמת מסתכל ומנסה להבין, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אבל מי שרוצה לטעות, הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות שייתה. היה פה בירושלים לפני שנים, לא הרבה שנים, אולי 10-20 שנה, לא יודע, שמעתי את זה כבר לפני תקופה. היה פה משפחה חשובה בירושלים, זוג שלא היה להם ילדים במשך 20 שנה. 20 שנה זה תקופה רצינית. טוב, ראו 20 שנה אין ילדים, התחילו לחשוב על אימוץ ילדים. אז התחילו לעבור את תהליך האימוץ הזה, ומי שיודע, זה תהליך מאוד מסורבל במדינת ישראל, זה עניין מאוד מאוד מסורבל. למה? הם צריכים לחקור ולבדוק שבאמת אתה ראוי לגדל ילדים, אם אתה באמת ככה וזה, ואתה צריך לעבור כל מיני ועדות ועניינים, לראות אם אתה כשיר, אם אשתך כשירה, אם זה, זה. קיצור, התחילו לעבור את כל הוועדות האלה, כדי שיוכלו לאמץ איזה ילד. והיו עושים להם מדי פעם כל מיני אסיפות עם שאלונים ועניינים. קיצור, פעם הם יושבים שם עם כמה קבוצות, והם מקבלים שאלונים לענות, לראות אם, האם הם באמת מוכשרים לגדל את הילד. אז היה שם שאלה אחת, תכתוב את השלוש או חמש דברים שאתה הכי הכי אוהב, והכי יקר לך, והכי חשוב לך. כמובן, דבר ראשון, הבן אדם הזה כותב, הקדוש ברוך הוא. מה הכי אני אוהב? מה הכי חשוב לי? מה הכי יקר לי? הקדוש ברוך הוא. אחר כך, שאלה שנייה, שאלה מתקילה, האם את הילד שאתה תקבל, אתה תאהב יותר מהכמה דברים האלה? הוא אומר, אני לא אכתוב כזה דבר שאני אוהב מישהו יותר מהקדוש ברוך הוא. אמרו לו, אבל אתה תפסיד. כל מה שעשית עד עכשיו ילך לפח. יקראו את זה ברגע שכתבת לא, מיד יקראו את זה. וזה סתם לצורך הפרוטוקול, וזה זה, וזה ככה, ניסו לשדל אותו. אמר להם, אני בחיים לא יוציא כזה מילה שאני אוהב מישהו יותר מהקדוש ברוך הוא. כתב בפתק, לא. החזיר להם את הפתק, כמובן שהם פסלו אותו במקום, הוא לא ראוי, הוא לא קשיר מבחינתם. אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא כן היה קשיר. 9 חודשים אחר כך נולדו לו תאומות, הקדוש ברוך הוא נתן לו לבד, לא צריך אתכם, מסתדר בלעדיכם. יש לו הכשרה מבורא עולם, הוא לא צריך הכשרה שלהם. קץ שם לחושך, ברגע שבן אדם יודע לקבל על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא שם את הקץ לדברים. יש דברים שהקדוש ברוך הוא נותן את הקץ קודם, יש אחר כך, אבל צריכים להאמין בבורא עולם. הקדוש ברוך הוא ברגע יכול לעשות את זה. כמובן שתפילה יכולה לזרז את זה. ראיתי עכשיו מעשה שהיה, כנראה לא מזמן, לא יודע. היה איזה יהודי אחד, שכנראה בירושלים, כאן פה, שהיה בעל חסד גדול והתעסק הרבה עם חסדים, ולקח פרויקט לעזור לאנשים, ונפל עם כמה, עם איזה 750 אלף דולר, סכום גדול מאוד. בקיצור, הוא לא התנער מזה, היה כל פעם נוסע קצת לחסות, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, הוא לא יכול לחסות בבת אחת 750 אלף דולר, אבל כל איזו תקופה היה נוסע לחסות. יום אחד הוא מגיע לאחד העשירים הגדולים ומתחיל לדבר איתו, אומר לו שהוא בא לבקש שייתן לו נדבה אגונה, אומר לו, למה אתה צריך נדבה אגונה? ספר לו שיש לו, היה לו ארגון של חסד והכל, והוא נפל עם זה בסכום גדול מאוד והוא מנסה לחסות את זה. ואז תוך כדי ככה שהם מדברים, מתחילים קצת לדבר וזה, פתאום הבן אדם הזה שבא לאסוף את הכסף אומר לו, סליחה, אני מאוד ממהר קטע, אני צריך ללכת, אני אחזור אליך עוד מעט. והוא מתפלא, אומר לו, אתה באת בשביל לבקש כסף, אתה ממהר, אתה הולך, מה, מה? אז אומר, אני אגיד לך מה, יש לי בחסידות שלנו, הוא אומר, אז עשו איזה מיזם, שילמדו, כל אחד ילמד איזה מישהו, יקרב אותו לעבודת השם. ואני כבר יש לי כזה חברות 30 שנה, מישהו מאמריקה, ואני לומד איתו כל פעם, כל שבוע, אז אנחנו לומדים איזה, אתה יודע, 20 דקות, חצי שעה, אנחנו... ועכשיו בדיוק מגיע הזמן, הבן אדם הזה מחכה לי, אני לא יכול לאכזב אותו. אז אומר, תראה, אני לא מכיר את כל אמריקה, אבל תגיד לי, אולי אני אכיר את הבן אדם הזה, מי זה הבן אדם? אז הוא אומר לו את השם של הבן אדם, והוא מסתכל עליו, אומר לו, מה? איתו אתה לומד ואתה מסתובב לאסוף כסף? אומר לה, הבן אדם הזה, הוא לא מיליונר, הוא ביליונר. הוא אומר, אתה יודע מה זה? הוא עשיר כמו קורח, הבן אדם שאתה מלומד איתו. אומר לו, לא, אני לא יודע, אף פעם לא ראיתי אותו, אני לומד איתו דרך הטלפון. הוא אומר לו, עכשיו הוא צריך להתקשר אליך, בסדר, אני אדבר איתו. הוא מרים לו טלפון, הוא אומר לו, תגיד, אתה מכיר את היהודי הזה מארץ ישראל? הוא אומר לו, בטח, 30 שנה אני לומד איתו. הוא אומר לו, אתה מבין מה קורה כאן? אתה יושב ולומד איתו 30 שנה, והוא מסתובב פה לאסוף כסף לחסות את החובות? הוא אומר לו, לא ידעתי מכלום. הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה, תשאל אותו כמה חובות. אומר, נשאר לו 200 אלף דולר. הוא אומר, נו, נעשה חצי עליי, חצי עליך, נגמור את זה. באותו יום גמר את הכל. זה נקרא קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא מחליט באיזה רגע ייגמר הדבר. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא החליט, הכל נגמר. אבל אדם צריך שיהיה לו את האמונה, אמונה בבורא עולם. בן אדם עם תפילות יכול להגיע לדברים. היו שתי חסידים שהרבי שלהם גר פה בירושלים, והם קנו לעצמם דירות, זוג צעיר, קנו בביתר, איפה לא היה להם כסף לקנות בירושלים, קנו בביתר ושכרו בירושלים. שכרו דירות קטנות, בינתיים בירושלים התייקר גם השכירות וגם המחיר של הקנייה, והם לא יודעים מה לעשות, שתי החברים מדברים ביניהם, ואז הם אומרים אחד לשני, איך אנחנו נקנה פה דירה בירושלים? זה הון תועפות לקנות פה דירה, זה לא... אז אחד אומר לשני, אתה יודע מה, כתוב, מתפלל לחברו, נענה תחילה, אני אתפלל עליך, אתה תתפלל עליי, שנינו נתפלל אחד על השני, שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה לקבל דירות בירושלים. והם בחרו להם את פרק ע"ו בתהילים. שם כתוב, ויהי בשלם סוכו, מה שהרב הזכיר פה קודם, ומעונתו בציון. את הפרק הזה הם קראו כל פעם, כל אחד קרא על השני. טוב, ואז אמרו במשך תקופה את הפרק הזה, ואז אחד החברים התחיל להסתכל, הוא אומר, יש הדירה שהוא גר בה, הייתה דירה ככה של איזה 50 מטר, וצמודה לה, הייתה עוד דירה של 50 מטר. ניגש שם על הבעל הבית, אומר לו, אולי אתה רוצה למכור את הדירה הזאת? אומר לו, בסדר, מוכן למכור לך את שתי הדירות. אבל מה? המחיר של זה זה 2,600,000. הוא אומר, וואי, מאיפה אני אשיג כל כך הרבה כסף וזה? מאיפה? אני הייתי מאוד רוצה, אבל אין לי כל כך הרבה כסף. אז ההוא אומר לו, תשמע, אני מכיר אותך כבר 15 שנה, אתה סוחר אצלי. הוא אומר לו שהוא בן אדם שהוא לא שומר מצוות. והוא רוצה שיהיה לו משהו עם זה לבוא למעלה. הוא אומר, אתה יודע מה? אני נותן לך את זה ב1,300,000, במקום ב2,600,000, נותן לך ב1,300,000 את שתי הדירות. הוא קפץ על המציאה ולקח, ואז הוא מספר לחבר שלו, אז החבר שלו אומר, נו, עכשיו צריך אני תמשיך להתפלל גם עליי. והחבר הלך והתחיל להסתכל דירות גם כן בירושלים וזה, אז הוא גם מגיע לאיזושהי דירה, והייתה שם איזו אישה מבוגרת, והוא רואה שם איזו תמונה של איזה צדיק, אז הוא שואל אותו, מאיפה יש לך את התמונה של הצדיק הזה? זה סבא שלי הצדיק הזה, מה הוא עושה אצלך בבית? אז היא אומרת לו שהצדיק הזה היה מאוד קשור למשפחה שלהם, והוא אמר לה לעלות לירושלים, ועכשיו היא כבר רוצה לחזור חזרה לילדים שלה בארצות הברית. אז היא אמרה לו גם כן, שהדירה הזאת היא שווה גם כן איזה 2.5 מיליון, אבל ביות שהוא נכד של הצדיק, היא תיתן לו את זה ב1.5 מיליון.